הרב בני לאו.
פרק ל"ח מכניס אותנו למלחמת גוג ומגוג, אותה מלחמה שמתוארת בכל הספרות, בכל הדרשות, התיאור הנורא הזה של איזושהי מלחמה אפוקליפטית שתחריב את העולם כמעט כמעט, ובסופו של דבר יגיע איזה רגע שבו האלוהים יופיע וישמיד את גוג מלך מגוג, ואז באותה השמדה ידעו כל העולם במציאות השם אלוהי ישראל, זה יהיה הרגע האחרון, רגע הגאולה. כך נראית אחרית הימים. יחזקאל הנביא, אחרי פרק למד זין, שבו הוא מתאר לנו את דוד, שמייצר את העץ המורכב הזה של הקנה ועליו הרוכב, אחרי חזון העצמות היבשות, אחרי שיבת ציון, אחרי שכבר עם ישראל הגיע, ויש בו רוח חדשה, ויש בו לב חדש, אחרי כל זה, מוסיף יחזקאל את מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, די ברור שבתמונה, בסרטוט של הגאולה שמתאר לנו יחזקאל הנביא, מלחמת גוג ומגוג באה רק אחרי שישראל כבר יושב כעם, יושב על אדמתו, רק אחרי שיש מלך שיושב ומעורר רוח חדשה, ופתאום מגיעה איזה רוח מצפון, רוח של גוג, מלך מגוג, ובמלחמה הקשה הזאת, יחד עם קואליציה גדולה שהוא מצרף אליו לתוך המלחמה, הוא עולה על ירושלים, עולה על מלך יהודה, וכמעט כמעט מביא אותה ביום ענן וערפל, מביא אותה אל עבר החורבן. יש המון מה לתאר בתוך המלחמה הזאת של גוג ומגוג. כמעט לא היה מי שלא שם את היד שלו, את האצבע שלו, כדי להגיד משהו על התהליך הזה של זהות גוג, מי זה גוג, מי זה מגוג. אני רוצה לומר אולי בפתיחה, אולי מעבר לפתיחה, להגיד משהו בשם הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י"ב. אני מקריא את זה, זה דקה, אבל שווה. אמרו חכמים, כך לשון הרמב״ם, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. יראה מפשוטם של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, הוא מצטט את הנביא מלאכי, ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים בשם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר, והשיב לב אבות על בנים. יש מן החכמים שאומרים, שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו, וכל אלו הדברים, וכיוצא בהם, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. שהדברים סתומים הם אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרעי הפסוקים. ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. על כל פנים, אין סידור הוויית דברים אלו, ולא דקדוקיהם עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי אגדות, ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם, ולא יסימם עיקר שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב קיצים. אמרו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי קיצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו. אני כמעט נוטה לומר, עזבו, נקרא את הפרק כמו שהוא, כמו שיחזקאל מציע לנו אותו, אבל לא נעסוק בחישוב קיצים. הרי כולנו יודעים שיש כל מיני ניסיונות לשים את האצבע על סרגל היסטורי, ולהגיד השואה הייתה מלחמת גוג ומגוג, כך חלק מהרבנים רוצים לומר. יש את התיאור הזה, איך שגרמניה הפסידה בדרך לירושלים בקרב אל אלמיין, שהיה קרב כל כך מכריע בצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, וככה תיארו את מלחמת העולם השנייה כמלחמת גוג ומגוג. יש כל מיני אדמו"רים חסידים שתיארו את גוג ומגוג כתיאור של השואה, עד כדי כך שאפילו הרבי מלובביץ' אמר, על פי המסורת, שבגלל שנותיה הרבות של הגלות ובגלל השואה האיומה, אז התבטלה המלחמה הזאת. אנחנו כבר אחרי מלחמת גוג ומגוג. ואני הייתי מציע לא להיכנס. פשוט לא להיכנס לחישובים הללו. יש לנו אחריות, ברור לכל מי שחי כאן על פני האדמה הזאת במדינת ישראל, ברור לנו שאנחנו חווים חוויה עצומה של התחדשות, ברור לנו למי שקרא יחד איתנו את פרק למד ו, ואתם הרי ישראל, ענפכם תישאו לתת לעמי ישראל את הפרי, ברור לנו שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופה היסטורית מאוד מעוררת, מאוד מרגשת, ברור לנו שאנחנו איפשהו באיזושהי נקודה, למי שמאמין שהעולם בנוי בגלות וגאולה, בשפל וגאות, מי שמאמין שיש איזה יד מכוונת את ההיסטוריה האנושית, שלא סתם חי בקיצור תולדות האנושות, מי שמאמין בהשגחה, מבין שהתקופה הזאת, התקופה שלנו, היא תקופה גדולה. אבל האם אנחנו צריכים לשים אצבע על מלחמת גוג ומגוג? האם אנחנו צריכים לנסות ולתת פרשנות לאירועים היסטוריים ולשים את עצמנו עם איזושהי נקודה יותר מדויקת על סרגל הזמן? אומר הרמב״ם כל כך יפה, הדברים האלה לא מוסיפים לא יראה ולא אהבה, זה רק מבלבל. ולכן מה צריך לעשות? צריך לקרוא את הפרק, צריך לקוות לטוב, וצריך בעיקר לעשות את הטוב.